שידורי מכללת ליפשיץ. קול לי, הקול של כולנו.
מתחילים שבוע, דברים טובים לפתוח איתם את השבוע. מדי יום ראשון בין 10 ל-11 בבוקר ברדיו קול לי, מתחילים שבוע עם כרמית כהן.
אנחנו עוברים עכשיו לפינתנו משהו טוב, שאליה, שבה נדבר על משהו טוב בהחלט. עולם התסקיטים, עולם התסקיטים הוא עולם מרתק ומעניין, שמביא למדיה הרדיופונית משהו שונה, משהו שלצערנו אולי קצת נשכח היום. וזה חבל מאוד כשמדובר בדרך טובה, שיכולה להביא גם ללמידה, כשבעצם אפשר לגרום למאזין ממש לראות את מה שהוא שומע. אני אומרת שלום לאביגיל רבין, אמנית תסקיטים, בין השאר כותבת, עורכת, משחקת ומביימת תסקיטי רדיו. שלום אביגיל.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
אז קודם כל אני רוצה להודות לך מאוד מאוד שבאת לכאן והסכמת להתארח.
תודה לכם.
בואי תסבירי לי ולמאזינים, מהי בעצם תסקיט?
תסקיט, אני מתגדירה אותו כבעצם תיאטרון רדיופוני. כמו בתיאטרון, רק שדרך הרדיו אי אפשר כמובן לראות, אז כל המראות עוברים דרך צלילים, אבל גם יש שחקנים ויש אפקטים ויש מוסיקה שהיא בעצם מחליפה את התפאורה, ובאמצעות הדברים האלה יוצרים עולם שלם של דמיון. הכי הכי קרוב בעצם לקריאת ספר, כמו שבקריאת ספר אנחנו כל אחד קורא ומדמיין לעצמו את הדמויות, ואת המקום ואת הסביבה, אז ככה גם בתסקית.
את הגדרת את זה תיאטרון רדיופוני?
כן.
שמעתי נכון.
כן.
שזה בעצם, אומנם זה רדיופוני, אבל זה לא חוסך מאיתנו, כמו שאת אומרת, את כל ההכנה מסביב. יש עדיין שחקנים, עדיין תסריט כתוב, עדיין הפקה מסביב.
בוודאי, גם התהליך העבודה, לא שיצא לי לעשות תיאטרון, אבל אני חושבת שזה די דומה. כלומר, קודם כל, הכתיבה היא כתיבה בעצם כמו למחזה. לפעמים מוסיפים גם קריין, שאולי במחזה זה קצת לא תמיד קיים, אבל פה כן. עובדים עם שחקנים, מוסיפים את האפקטים כמו, ואת המוסיקה, זה בעצם ממש ממש הצגה.
יש כאן ממש משחק. לא מקריאים את הטקסטים, זה לא רדיו רגיל, ממש משחקים.
כן.
זה כמו דיבוב של סרטים בעצם.
כן, בהחלט. זה מזכיר גם את זה, בהחלט.
רק שפה היכולת של השחקן צריכה להיות... אולי לא רק פה, אולי בדומה לגמרי, אם מה שהולך בקולנוע, זה ממש, כן. ממש משחק. היכולת של משחק צריכה לבוא לידי ביטוי במה שעושים, בתסקית בעצם.
בוודאי.
סוג של סרט שלא רואים אותו.
בוודאי, ואני יכולה אפילו, את יודעת, לגלות כמה סודות, אבל יש הרבה בונוס בזה שלא רואים. למשל, אני יכולה לגלם כמה וכמה דמויות, שישמעו שונה לחלוטין, לפעמים זה באמת רק באמצעות שינוי גוון של הקול.
ולמאזין אין
מושג שזה אני.
אין מושג שזה אותו בן אדם.
כן, ולפעמים זה באמצעות איזשהו אפקט שאני מוסיפה. וזה נשמע לגמרי שונה, אבל זה בעצם אותו בן אדם.
אפקט קול, את מדברת.
אפקט קול.
שהוא בעריכה כבר יותר מאוחרת.
כן, אתה יכול נגיד להגביה את הצליל, להנמיך את הצליל, למהר, להעט, כל מיני דברים, להוסיף אקו, כל מיני דברים כאלה.
אז לומדים את התפקיד. לומדים את התפקיד ובאים בעצם, מגיעים לאולפן להקליט, הכל ממש...
האולפן, אוקיי, בואו אז נגלה כבר נחשוף את כל הסודות. האולפן זה משהו קטן. אנשים לפעמים שאני פונה אליהם, שחקנים שבאמת זו הזדמנות גם שוב פעם להודות לכל אלה שלקחו חלק בפרויקט הזה. אז לפעמים שאני אומרת להם, אתם מוכנים לבוא ולהקליט, אז אומרים לי, כן, נורא מעניין אותנו איך נראה אולפן. אז אומרת להם, תשמעו, האולפן זה מחשב ומיקרופון קטן.
אבל עדיין מדובר באולפן.
זה תוכנת עריכה.
אפשר לעשות את זה בסלון הבית של מישהו? זה לא...
זה בסלון הבית שלי.
אבל מדובר בתנאים, צריכים שזה יהיה מקום אטום, צריכים שיהיו תנאים טכניים, לא?
תשמעי, רצוי שאתה לא תגור בתוך כביש ראשי שמעליך, את יודעת, גם יהיה איזה מטוסים שיעברו.
זה די, זה קצת יפריע.
זה קצת מפריע, כן. אבל אם גם אין לך, את יודעת, שכנים שיותר מדי צורכים ונכנסים בלי לדפוק,
okay.
אז אפשר לעשות את זה כל אחד. קצת שקט.
רק שפה אפשר פשוט לבוא עם מכנסיים קצרים, אף אחד לא...
בדיוק.
אף אחד לא רואה. את יודעת, אבא שלי סיפר לי, אבא שלי ככה ילד שגדל בשנות ה-50, והם היו יותר מחוברים... לעולם הזה של הרדיו.
כן.
לא הייתה טלוויזיה פשוט, ובטח שלא בכל בית, בטח שלא בהתחלה.
נכון.
והם היו, והוא סיפר לי שהם היו מקשיבים לסדרה, לסדרות ברדיו, וזה היה משהו בלתי נשכח בשבילו. עד היום שהוא מספר על זה, העיניים שלו נוצצות, זה היה משהו ממש ממש יפה וחווייתי בשבילם.
אוקיי.
ואני רואה, זה גם נשמע מעולה. השאלה שלי היא באמת, למה לדעתך הדבר הזה נשכח? אם תסכיתי דבר באמת כיפי ובאמת מושקע, למה הדבר הזה, שומעים עליו, נראה לי בצורה ממש אפסית היום בתחנות רדיו.
נכון, קודם כל אני אזכיר שגם אני בעצמי, זה גם אחד מהסיבות שאני עושה היום תסקיטים, הקשבתי בילדותי לתסקיטי הרדיו שהיו משודרים כל יום, בין 2 ל-3 או 3.5, לא זוכרת, ברשת א', בתוכנית שנקראה לבת ולבן.
אוקיי.
והיו משדרים שם באמת את מיטב הספרות הילדים והנוער, אם זה הרוזן ממונטה קריסטו, ואליסה בארץ הפלאות, ועלובי החיים, ושרלוק הולמס, וכל מיני תסקיטים. אני זוכר בתור ילדה שהייתי מקשיבה לזה, ותמיד הם היו מפסיקים את זה ברגע הכי הכי מותח, ואני הייתי, מה זה פוחדת? אני זוכרת תסקיטים מסוימים, והבית כזה ישן וזה, ואני ככה הולכת ופותחת לאט לאט את הווילון בחדר האמבטיה, כי אני מפחדת, את יודעת, עדיין בהשפעה של התסקיט, כי זה יכול להיות נורא מפחיד.
אז עשו את זה ממש טוב.
מאוד. כלומר, זה היה מפחיד, זה היה מפחיד נורא. כשזה היה מצחיק, זה היה מצחיק מאוד. אז כן, אז גם אני גדלתי על זה, ואז זה לאט לאט נמוג, כמו שאת אומרת, וזה נורא נורא צייר אותי. והיום מה שאני בעצם רוצה לעשות זה בעצם להחזיר את זה לקדמת הבימה הרדיופונית. ואני חושבת שחושבים אולי בטעות, לפי דעתי זה בטעות, שבעידן של היום שהמדיה ששולטת זה הטלוויזיה והמחשב, האינטרנט, כל אלה, המדיה החזותית, אז כביכול המדיה הזאת היא פחות מדברת לאנשים.
תפסו את מקומם...
את מקומה. אבל
תפסו את מקומה סוגים אחרים של...
כן, אבל המדיה היא לא מפעילה את הדמיון, בניגוד למדיה הזאת, היא של הרדיו.
המדיה החזותית היא פחות מפעילה את הדמיון, כן.
הרבה פחות, ואני חושבת שבכלל, להשתמש הרדיו הרי הוא בעיניי הוא קסם. כי באמת באמצעים מאוד פשוטים, אתה יכול ליצור... עולם שלם של דמיון, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. וזה הכי כיף. זה עולם של קסם, והיום זה קצת פחות. אני אומרת, נגיד, פעם, הרי כל הקולות שאני הייתי שומעת בתור ילדה, עם התסקיטים, אני לא ידעתי איך האנשים האלה נראים בכלל. לא ידעתי. היום, אם את רוצה לדעת איך בן אדם נראה, את עושה, מחפשת ברב גוגל, נכון. ומיד את מוצאת תמונה נכון. שלו, פרטים עליו, נכון, מה שאת
אני,
לא
אני
רוצה.
אני בתור ילדה הייתי מדמיינת את השדרנים שלהם הייתי מקשיבה בתור ילדה, הייתי מדמיינת אותם לגמרי הפוך ממה שהם נראים. יש בזה איזשהו קסם, נכון?
נכון. עכשיו, אז זה היה עוד יותר מועצם, בגלל שלא ידענו באמת איך הם נראים. אני זוכרת שהיה איזשהו מפגש כזה שעשו במוזיאון ישראל, היה פעם איזו תערוכה על רדיו. בתקופה שלבת ולבן היו קיימים, וחלק מהתערוכה היה שם איזה מין תוכנית בשידור חי מול קהל של האנשים שהשתתפו בזה, חלק מהאנשים שעשו את לבת ולבן. אין לך מושג איזו התרגשות הייתה בשבילי לבוא ולראות בעצם את הקולות, את האנשים שמאחורי הקולות. אני זוכרת שחלק היו באמת כמו שדמיינתי, חלק לא היו. אבל גם היום, אפילו שאפשר לחפש מידע וזה, אני חושבת שעדיין המדיה הזאת היא מדהימה וצריך באמת להמשיך אותה, והיא, כמו שאמרתי, דבר הכי דומה לקריאת ספר, ומי שאוהב לקרוא ספרים, אז לא חושבת שיוותר על זה. חוץ מזה, שגם זה דבר כזה שאתה יכול, לפעמים העיניים עייפות מלצפות בטלוויזיה ובזה, אתה רוצה לעצום את העיניים, ואז אתה עוצם את העיניים, תקרבל מתחת לשמיכה, מאזין בשקט בשקט לרדיו, שלוקח אותך לעולם. מה צריך יותר מזה?
לגמרי, לגמרי נכון. אבל בואי נדבר עלייך באופן ספציפי. מהו בעצם העיסוק שלך היום? איך את מגדירה את עצמך? מה הם בעצם התפקידים שאת לוקחת בעולם הזה של התסקיטים, או בכלל בחיים?
מה שאני עושה בתסקיטים זה בעצם די הכל. כלומר, זה מתחיל מכתיבה, כל תסקיט מתחיל מכתיבה. לוקחים סיפור, או שכותבים אותו לגמרי חדש.
כן.
ואם זה לקחת סיפור שקיים, אז זה לכתוב אותו מחדש, כלומר, לאבד אותו, כמו שאמרתי, כמו לתיאטרון, לאבד אותו לפורמט של תסקית. אחרי זה מתחיל כל הקטע של ההקלטות, לאסוף שחקנים ולהקליט. כל, לא יצא לי, כמעט ולא יצא לי להקליט כמה שחקנים בבת אחת, כלומר, כל שחקן הוא בעצם מקליט סולו יחידי שלו. אחרי זה אני מחברת את הכל.
איזה יופי, מנפלאותיה של עריכה.
כן, ממש. ולהקליט את עצמי, שזה, אני מאוד ביקורתית, אז עד שאני מוציאה משהו, שאני מרוצה ממנו, זה לוקח עשרות פעמים. וזהו, אחרי זה זה לעשות אפקטים, ולשים מוזיקה,
ולשמוע. אז בעצם זה כל התהליך של הכנת תסקית, ואת בעצם שותפה ושותפה יחידה אפילו לפעמים, בכל התהליך, מההתחלה ועד
הסוף. עושה את הכל, כן, יש לי שחקנים, אבל שאר הדברים אני עושה לבד.
יש בזה איזשהם קשיים? אם זה, כשמדובר באמת, כמו שאת אומרת, רק במשהו שהוא רק עובד על שמיעה, סיפור בעצם שעובד על שמיעה, או להשיג שחקנים או הקלטות, יש בזה קשיים בתחום הזה?
בדיוק על זה, כלומר, המטרה שלי זה קודם כל להגיע באמת לרדיו עם זה, ולשדר בתחנה ככה גדולה עם זה, ושיהיה לזה הרבה מאזינים, ואני אוכל באמת לעבוד עם שחקנים שאני רוצה, ויהיה באמת הענות גדולה. אבל כרגע, זה יותר, הקושי היחידי הוא באמת לפעמים בלגייס שחקנים. וזהו, ולהפיץ את זה, כלומר, אני רוצה כמה שיותר להפיץ את זה הלאה.
לגייס, הקושי הוא בלגייס שחקנים שירצו או שיתאימו?
שיסכימו, שיתאימו ושירצו, כן, תראה, כרגע הכל בהתנדבות. אני לא מציעה כלום.
זה סוג של, מי שעושה את זה בהתנדבות, זה בעצם סוג של תחביב מאוד מאוד יפה.
כן, אז לכן באמת כל מי שלקח בזה חלק באמת גם נהנה בזה, מאוד. ולי היה כיף לעבוד איתם. באמת הכרתי אנשים שלפעמים, את יודעת, את שואלת מהאנשים הקרובים, לפעמים את מגלה כישרון משחק שהם לא צפויים, כן, וזה נורא נורא כיף.
איזה יופי. אז את אומרת שתנאי העבודה הם בעצם לא חייבים להיות משהו בומבסטי, זה מדובר באולפן מאולתר שיכול להיות בתוך בית פשוט.
כן, תראי, תמיד אפשר לעשות את זה יותר באיכות מבחינה, אבל כן. האמצעים הם פשוטים היום, הם לא דורשים שום דבר מיוחד מאוד.
יש את ההיצע הרחב לעשייה כזאת.
כן, יש אתר של אפקטים, את יודעת שיציע לך כל אפקט שאת רוצה, ויש אפקטים שאני בונה לבד בעצמי. יש לך אתרים של מוזיקה חינמית שמאפשרים לך להוריד כל מוזיקה וכל סגנון שאת רוצה. ככה שבאמת האמצעים הם פשוטים, ובעידן של המחשב והאינטרנט, את באמת את יכולה לעשות הכל.
זה נגיש.
כן.
כמה זמן את עוסקת בזה?
וואלה, כמה שנים? 3 שנים האחרונות, או יש כזה יותר ברצינות. כלומר, החלום הוא קיים מזמן, אבל זה שזה התחיל לתפוס תאוצה, והתחלתי לעשות את זה בצורה יותר מעשית, זה בשנים האחרונות, באמת זה הזמן להודות גם ליהודה עצבה, שהוא הראשון שבאמת פתח לי את הדלת, ואיך שהוא יצא לנו להכיר, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות תסקיטים, והוא מאוד התלהב ונפגש איתי, ואז הוא הציע שאני אעשה באמת תסקיטים, והוא ישים את זה באתר שלו, באתר מספר הסיפורים. והוא גם כן לקח חלק בהרבה מאוד תסקיטים שעשיתי, כמעט בכולם. הוא דרך אגב היה גם בזמנו שחקן תסקיטים.
אנחנו מדברים על יהודה עצבה, שהוא באמת אחד המנהלים, או המנהל היחיד פשוט של האתר מספר.
כן, הוא המנהל של האתר מספר הסיפורים, כן. והיה לי מאוד כיף לעבוד איתו, והוא היה שותף מאוד פעיל בכל התסקיטים האלו.
הוא בעצם אחד האנשים שפתח את הדלת וככה נתן,
שהסכים לפרסם את זה, כן.
שנתן לך לפרסם את התסקיטים שלך.
כן.
אז בעצם איך הגעת דווקא לזה? גילית שאת אוהבת את זה, וככה לאט לאט הדברים התחילו להתגלגל?
זה הגיע מגעגוע.
מגעגוע לתסקיטים שהיית שומעת, שהיית ילדה.
תסקיטים, כן, אמרתי, רגע, נו, אבל למה זה לא חוזר? למה זה לא חוזר? נו, נחכה עוד, זה לא חוזר, זה לא חוזר. אז אני אעשה.
וואו, וואו.
אף אחד לא עושה, אז אני אעשה.
לקיחת יוזמה לגמרי.
כן, אמרתי, טוב, אני רואה שזה לא קורה עם זה הרבה. כן, אז ניסיתי, את יודעת, לאט לאט צוברים פרקטיקה. יש עוד הרבה מה ללמוד והרבה מה להשתפר, אבל לאט לאט.
איזה תסקיטים את עושה היום?
האמת היא שאתמול, ממש בלילה, בחצות, אחרי חצות, הוא עלה תסקיט טרי חדש, זה בעצם פרודיה על היפהפייה הנרדמת. עשיתי כל מיני תסקיטים, גם קומי וגם רומנטי וגם אימה וגם סיפור יחיד שלקחתי שהוא סיפור באמת קלאסי, אפשר לקרוא לזה, לקחתי סיפור של שלום עליכם, שנקרא אסתר. וכמובן גם עשיתי אותו בתור תסקית. שאר הדברים זה סיפורים, לקחתי כמה סיפורים שהתגלגלו באינטרנט, בדיחות כאלה שהפכתי אותם למין סיפורים.
אז זה מאוד מגוון.
כן,
כל מיני. זה בכל קשת הז'אנרים ולכל קשת הגילאים?
כן, יש לי גם סיפור ממש לילדים, הסנדלר והגמדים.
איזה יופי.
כן, אפשר למצוא שם את הכל.
זה דברים שהם יכולים להיות מעולים לאנשים שעוסקים עם ילדים, גננות וכאלה, זה ממש אלה כלים, כלי עבודה בעצם.
כן, אבל ברור, אפשר לעשות את זה להכל. אני עושה גם למבוגרים, גם לילדים, הכל.
מה היא תקוותך בעצם אז לעתיד? את אומרת שאת התחלת לעסוק בזה בגלל שהתגעגעת למשהו מהילדות שלך. מהי התקווה שלך לעתיד?
התקווה שזה מאוד מאוד יצליח, ובאמת זה יחזור להיות במרכז הבימה הרדיופונית. ולהמשיך לעשות תסקיטים טובים ואיכותיים, ואני הייתי מאוד שמחה גם, התסקיט הבא שאני רוצה בעזרת השם לעשות, זה לקחת מהספרות הקלאסית כל מיני סיפורים ולאבד אותם. אני חושבת שגם זה דרך, היום לא הרבה קוראים ספרים, ואם יש דרך שיכולה באמת להאהיב את הספרים ולשכנע אנשים יותר לפתוח ספרים ולקרוא, אז אני חושבת שזה דרך התסקיטים. ואני רוצה, כן, להמשיך לעשות תסקיטי אימה, מתח, רומנטיקה, קומי.
התקווה היא שהילדים של העתיד...
לא רק הילדים.
הילדים ובכלל.
החיילים, הסטודנטים, המבוגרים, כולם.
זה ישר התקשר לי לילדים, כי אנחנו ככה דיברנו על הילדות שבעבר.
כן, אבל הנה, למשל, הזכרנו את יהודה עצבה, הוא השתתף בזמנו בתסקיט למבוגרים. תסקיט שמאוד מאוד הצליח, שנקרא פול טמפל, שהוא היה תסקיט מתח, וכולם היו מרותקים לרדיו ומאזינים מאוד בדריכות ובציפייה.
איזה יופי, איזה יופי. האמת שאת מדברת במושגים שאני אישית לא מכירה. אני לא גדלתי על הדברים האלה, וזה נשמע ממש יפה, וזה סוג של פספוס, זה סוג של החמצה, של אפילו דור שלם שלא גדל על זה.
נכון. אז מי שהיום אולי ער ב-12:30 בלילה, כל יום ראשון, אז יש ברשת א' שידורים חוזרים של תסקיטי רדיו שהיו בעבר.
איזה יופי.
כן, אני ממליצה מאוד להקשיב.
אז בדרך איזה אתרים באמת אפשר להגיע אלייך ולהזין לתסקיטים המדהימים?
אז זהו, אז בהתחלה פרסמתי באתר של יהודה עצבה, אתר שנקרא מספר הסיפורים, גם שם אפשר להזין. ועכשיו אני מפרסמת את התסקיטים ב-iCast, שזה אתר שמאגד בתוכו כל מיני תוכניות מתחנות רדיו, והעמוד שלי נקרא התיאטרון הרדיופוני של אביגיל, ושם יש את כל התסקיטים שלי, וגם את התסקיט החדש.
אז לכל מאזין שככה הסתקרן ומעוניין, אז יש את הדרך לעשות זאת, להזין, להביא את המדהימים. לפני סיום, יש לך בקשה למאזינים?
כן, אם שומעים אותנו שחקנים, או מישהו אנשים שיודעים שיש להם את הכישרון המשחק הזה, וישמחו לקחת חלק בתסקיטים העתידיים, אז אני מאוד מאוד אשמח אם מכתבו לי.
איך ניתן לפנות אלייך?
דרך המייל, כתובת המייל שלי זה גיילר, GAILR, שטרודל זהב, .net.il.
בואי נחזור שוב, שחקנים שמעוניינים לקחת חלק באמת בעשייה הברוכה הזאת של התסקיטים, מוזמנים לפנות לאביגייל בכתובת המייל.
גיילר, GAILR, שטרודל זהב, .net.il.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור להאזין בעצם לתסקיט שנקרא הצייד והציפור. בואי תספרי לנו קצת על התסקיט
כן,
הזה.
כן, הצייד והציפור זה בעצם סיפור אגדת עם עתיקה, שמצאתי את הסיפור הזה באתר של יהודה עצבה, שהוא מביא את הסיפור. יש לזה המון המון גרסאות, ואני לקחתי את זה למקום קצת יותר מופרע. יהודה עצבה כאן משתף איתי פעולה, הוא הצייד, ואני מגלמת את הציפור.
בעצם שניכם משחקים שם.
שלנו משחקים, וכמובן תעריכה, כתיבה והעיבוד, אז עשיתי לבד.
אוקיי, העיבוד והעריכה שלך. אביגיל רבין, מיליון תודות, נהניתי מאוד 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 לשוחח איתך.
תודה לכם.
אמנית התסקיטים שלנו, כותבת, עורכת, משחקת ומביימת בתסקיטי רדיו. אני מאוד מודה לך שהגעת לאולפן.
בשמחה.
אנחנו עבור עכשיו לתסקיט.
רדיו מספר הסיפורים, מגיש הצייד והציפור.
וואו, איזו ציפור יפה. אני חייב לתפוס אותה. הנה היא בדיוק נעמדת על הענף הנמוך. זו הזדמנות נהדרת. הנה.
הצלו, הצלו, עזב אותי, עזב אותי.
שקט.
איי, 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 אתה מחיב לי, אתה מחיב לי.
כמה רעש את עושה.
זה כואב, זה כואב, תשחרר אותי מיד, אתה שומע?
תשחרר. לשחרר.
כן, כן.
למה שאשחרר אותך? אני רעב. את נראית מהסוג שהולך טוב על שיפודים. אני לא הולך לוותר על זה. עכשיו, תשלים עם המצב ותהיי בשקט. די.
רגע, רגע. אם תשחרר אותי, אתן לך בתמורה שלוש עצות שיעזרו לך מאוד בחיים.
לא צריך את העצות שלך. צריך לאכול. זה מה שצריך.
אבל תקשיב שנייה. העצות שלי הן לא עצות רגילות. הרי אני לא סתם ציפור.
נכון. את הציפור הכי עסיסית כאן.
לא, לא לזה התכוונתי. תחשוב רגע, אני הרי מדברת איתך בשפת בני אדם. זה כבר מוכיח משהו, לא?
נכון, את באמת יודעת לדבר. לא חשבתי על זה.
אז אתה מוכן לשחרר אותי בתמורה לשלושת העצות?
כן, נו. טוב, קודם כל תגלי לי את העצות ורק אחר כך החליט אם לשחרר אותה.
טוב, טוב, רק תתקרב אליי קצת. זה לא בריא בשבילי לצעוק.
בסדר.
זה הורס לי את מיתרי הכל, אתה מבין?
בסדר, הנה.
אתה מקשיב?
מקשיב, מקשיב, כולי אוזן.
ובכן, עצה ראשונה. לעולם אל תתפתה להאמין לדברים חסרי היגיון.
צודקת, עצה לעניין.
חכה עד שתשמע את העצה השנייה.
נו.
העצה השנייה היא זו. לעולם אל תתחרט על החלטות שקיבלת. והעצה השלישית והאחרונה אומרת כך, תקשיב טוב. לעולם! אבל לעולם! אל תנסה להגיע אל מקום בלתי אפשרי!
חכמות העצות האלו שלך?
כן, כן.
מאיפה שמעת אותן?
הן עוברות אצלנו במשפחה מדורי דורות. נו!
מה נו?
תשחרר אותי! עשינו הסכם!
טוב, הנה. את יכולה לצאת.
יהוו! אני חופשייה! יבדבדו! שלום לך, צייד טיפשון! שלום!
היי, אני לא טיפשון!
אתה טיפשון גדול! אתה יודע מה הפסדת?
מה?
בתוך בטני ישנן אבנים יקרות. כן, כן, יהלומים, אבני ספיר ואבני ברקת. תראות איש מאוד עשיר!
מה? אבנים יקרות? אני אתפוס אותך. הפעם לא אשחרר אותך. לא יעזור לך לרחף ככה גבוה. אני אטפס את ראש העץ ואז אקפוץ לשמיים ואתפוס אותך. הנה הרגל.
נתיבה
אני לא פטי.
אתה כן.
איזה כאבים. אני עוד אתפוס אותך. חכי, חכי.
לא תצליח. אתה כזה פטי וטיפשון. רק חלפו להם כמה שניות, וכבר שכחת את העצות שנתתי לך.
מה הקשר לעצות?
מה הקשר? הוא שואל. אם היית מקשיב לעצות, כל זה לא היה קורה. זה הקשר. הרי העצה הראשונה שלי הייתה לא להתפתות להאמין לדברים חסרי היגיון. אבל אתה, פטי דגול שכמוך, האמנת לשטויות שסיפרתי לך על האבנים היקרות שבבטני. ובואו נזכר, תלמידים, מה הייתה העצה השנייה?
הרגל.
נכון, העצה השנייה הייתה לא להתחרט על ההחלטות שקיבלת. אבל אתה, צייד טיפשון, החלטת לשחרר אותי, ומיד אחרי שיצאתי, התחרטת על כך. ושלישית, אמרתי לך, לעולם אל תנסה להגיע אל מקום בלתי אפשרי. השמיים נראים לך מקום אפשרי בשביל צייד רופס כמוך?
האזנתם לצייד והציפור. השתתפו יהודה עצבה ואביגיל רבינה.